רמת יוחנן, והם מארחים אותנו היום.
ג'ובי, בוא תצטרף בבקשה, תודה שהגעת, ואנחנו מתחילים את הישיבה בצורה פורמלית. ישיבה כרגיל, אני מזכיר לכם מוחלטת, כרגיל, בבקשה.
ערב טוב, ברוכים הבאים לרמת יוחנן, אני עידו, אני המנהל הכלכלי, מתנצל בשמו של מנהל הקהילה, ארנון רוזמרין, שלא יכל להגיע, אז אני מחליף אותו. אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם ברמת יוחנן, ואנחנו כבר גם לקראת ראש השנה, אני מניח שיהיו פה גם ברכות מסודרות. אני אגיד גם בשם רמת יוחנן שתכלה שנה ומורכבויותיה, כפי שאתם יודעים ששנת 22 הייתה מורכבת, לא פשוטה, ושתחל שנה של טובה יותר. ובוודאי במליאה הזאת, בסימן של חיזוק והידוק הקשרים בין כלל היישובים של המועצה, כולנו חולקים את אותו מרחב. אני מקווה שאנחנו חולקים גם, אני מאמין, לא רק מקווה, את אותם ערכים ורצון לחיים משותפים, שבו לכל אחד יש גם את הייחוד, אבל יש גם את הביחד המשותף של כולנו, ואני שמח להזמין את דדי שיספר לכם... מה?
שיקרא אושנה.
שיספר לכם מה זה קצת על המקום הזה, או כמו שכתבה לאה גולדברג, משם היצור כמדומני צפרדע. אז קצת דדי על רמת יוחנן, ואחרי זה אני...
קראתי על זה. קצת היסטוריה. רמת יוחנן מציינת השנה יובל 90 שנים להקמתה. אספר עליה קצת מבחינה, וגם תובנות לגבי יוזמות ושיתופי פעולה של חברי רמת יוחנן עם יישובי האזור ותרומה שלהם למדינה שבדרך. קצת עולים חלוצים, קצת הצפון, עונים על הקרקע של ב-1922, גילוי נאות, הוריי ביניהם, ומתיישבים בתחילה בגבעת מנשן, היום חוות הצופים, מקימים יישוב, כלומר אוהלים, צריפי עץ, בבית ביטחון קומותיים, ועוסקים בחקלאות. 4-5 שנים אחריהם מוקמים גם הקיבוצים, אושר וכפר מכבי. בעקבות סכסוך חברתי, אידיאולוגי ופוליטי קשה מאוד שהתרחש ברמת יוחנן ובמקביל בקיבוץ בית אלפא שבעמק ישראל, בתיווך של המוסדות המיישבים, בקיץ 1940 עזבו מחצית מחברי וחברות בית אלפא את ביתם ועברו לרמת יוחנן. מספר גדול יותר של חברים עברו מרמת יוחנן לבית אלפא. חילופי האוכלוסייה האלה נקראו הטרנספר. זה היה המילה שהייתה בהיסטוריה של שני הקיבוצים האלה. בית אלפא נוסדה ב-1922, כלומר 10 שנים קודם. חברים והחברות שבאו משם היו ותיקים. 10 שנים זה היה שנות דור אז. אנשים בעלי יכולות מקצועיות ונטישות. ולמרות הטראומה של נטישת הקיבוץ שלהם, שבנו בעמק, הם חברו ברמת יוחנן פרץ של יצירה והתחדשות. הידוע שבהם אולי הוא טקס קציר העומר, פסטיבל אביב של שירים וריקודים בשדה הפתוח, יצירתם של המלחין והמשורר מתתיהו שלם, והכוריאוגרפית לאה ברקשטיין, שתחילתו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, הוא מתקיים עד היום. וגם שירי הרועים וחג הגז של הצאן, עדר הכבשים, שלפי הסיפור העבירו יוסף וברל כל הדרך בעמק ישראל מבית אלפא לדיר ברמת יוחנן. אנשי בית אלפא, כפי שהם נקראו בתחילה, גם שאפו ליצירה ולהשתלבות כלכלית באזור החדש שהגיעו אליו, ומצאו שותפות עם בני הדור שלהם, אנשי משק יגור, ש... שגם הוא הוקם ב-1922, וביחד יזמו והקימו מפעלים. כמה לדוגמה, מתוך קידוחי מים בעמק זבולון, שהיו, שנערכו באזור, צמחה חברת מקורות, חברת המים הלאומי, בניהולו של דוד כהנא. חברת הזרע, שהתחילה מהבניין של בכניסה לקיבוץ עם החלונות העגולים, הפכה לחברת ייצור והפצת הזרעים הלאומית בניהולם של מנדל רייזר ופריים ולמות. כל השמות שאני מזכיר הם כמובן חברי רמת החלל. הקיבוץ גדל, הלך ונבנה ונערך לשעת חירום לקראת העימות המתקרב ועם החלטת האומות המאוחדות על חנוכת הארץ בהחלטה בנובמבר 1947. ההתקפה על רמת יוחנן וגוש זבולון שהתרחשה באפריל 1948 היה קרב קשה, 22 חללים, לא ארחיב, הדברים ידועים. תוך כמה, וזה מה שחשוב לך היסטורית, תוך כמה ימים מסיום הקרב נכרתה הברית בין היהודים והדרוזים בישראל, זאת עוד טרם הכרזת המדינה. ועכשיו מתקרבים אלינו, ואני מתחבר גם לפורום הזה. ב-1950, ביוזמת חברים ברמת יוחנן ובגוש זבולון, הוקמה מועצה אזורית זבולון, שכל כולה היה על תוואי הכביש היחיד והרעוע שחיבר בין גוש זבולון דרך כפר חסידים ליגור ומשם לשער המקיף. ראש המועצה הראשון היה שלום גרוס מאושה, אחריו משה קרום מרמת יוחנן, אחריו יעקב רם מיגור, אחריו משה נצר מרמת יוחנן, הבא שלמה חבר משער המקיף, ואחריו דוב ישורון, ועמוס סוגר איזשהו מעגל. ובזה אני סיימתי, אבל עוד שתי הערות. א', בימים האלה שהעיתוי שלהם זה 90 שנה לרמת יוחנן ו-100 לבית חנוכה, כמו שאמרתי, יצא ספר מאוד מעניין על הטרנספר, על כל מה שהיה קשור בטרנספר, שהשם שלו הוא נשאר כאן לעולם. ועוד דבר אחרון שאני רוצה לקצור, שברמת יוחנן יש שביל מורשת שאפשר לסייר באתרים, שהוא כולל סליק מימי המנדט עם מנגנון הסתרה מאוד מתוחכם, אזור של מכונות, צוגה של מכונות חקלאיות של פעם, ועולים לאנדרטה לחללי הקרב על הגוש ותצפית נהדרת על מפרץ חיפה והכרמל. ועכשיו בהמשך עובר לגידו.
עומר עינב.
כתב את הספר בן דור שלישי של בית אלפא. הספר מחולק לשני חלקים, אחד מה היה בית אלפא ואחד מה היה במדבר. הנה הספר.
דדי, הרבה תודה על הפיסה של ההיסטוריה. תודה, ואנחנו עוברים לעידו, עוברים לרגע שנייה ועוברים תכף אחרי אלי לעידו על הפיסה של ההווה בקצרה. יש לנו עוד כמה נושאים היום, ואלי...
יש שאלות היסטוריות.
כן, בבקשה.
מאיפה באו החלוצים הראשונים?
באיזה ארצות? בעיקר מפולניה. פולניה ובעיקר ברוסיה.
כמה משפחות? עלו, זאת אומרת, עלו על הקרקע בהתחלה?
בערך 50 משפחות. די הרבה, גרעין די גדול. תראה, אחרי 8 שנים כבר היה כמות מספיק גדולה של חברים שרבו עם אחד מהשני.
זה מספיק שניים.
ומספיק שניים, בדיוק.
יהודים.
לדי, הרבה תודה. ישר כוח.
טוב, אני אעשה מאוד בקצרה, קצת ככה על הקיבוץ היום. זה המבנה הארגוני שלנו, מה שייחודי בו, זה שיש לנו מבנה מליאת מועצה, סטטוטורי משולש, לא רק ועד יישוב ומתחתיו כל הגופים, אלא מזכירות בנפרד, הנהלה כלכלית והנהלת משה, ששלושתם שוות במדרג, הן לא כפופות, לא כולם תחת ועד היישוב. האתגרים המרכזיים שאנחנו מתמודדים איתם היום זה קודם כל הנושא של שינוי אורחות חיים, וזה לא סתם כתוב שימור הקיבוץ השיתופי, כי אנחנו מנסים לעשות, להחזיק במקל משני קצותיו, גם לשמור על רמה גבוהה של אחריות הדדית, אבל גם לשנות את אורחות החיים, שהדגש זה לאזן בין אחריות הקיבוץ לחבריו לבין אחריות החבר לעצמו. ומי שיודע, לפעמים הוא מכיר קצת קיבוצים, לפעמים זה מתערער, כפי שקרה גם ברמת יוחנן. כל סוגיית הקליטה, אנחנו קולטים ונראה קצת מספרים, היום אך ורק בני משק ובני בנות זוגם. כל הנושא של תכנון ובינוי, יש לנו תוכנית טאבה יחסית מותקנת, אנחנו בונים בערך כל כשנתיים שלוש כ-20 יחידות דיור, וכמובן הסוגיה של עבודת חברים, ואני קצת אתן על זה פרטים. אתם יכולים לבוא ולראות שבסך הכל זה פה הגילאים, אבל אתם יכולים לראות שאנחנו קיבוץ עם המון ילדים, זאת אומרת יש פה תהליך של התחדשות גבוהה או גדולה של הקהילה. אתם יכולים לראות שהגילאים של בין 25 ל-45 הם רוב הקיבוצים, רוב החברים. זאת אומרת, קיבוץ ותיק עם חברים יחסית צעירים. קצת לגבי התפלגות העבודה, אתם יכולים לראות שכ-20% עובדים בפרה ובנגריה בתעשייה, 36% עובדי חוץ, רוב לעובדי חוץ. לא באמת מפתיע, אבל כשחושבים על זה שקיבוצים בזמנו חשבו שכולם יעבדו רק בתוך הקיבוץ, זה כל הנושא, האם בכלל יש מחויבות למצוא עבודה לחבר וכיוצא בזה. אתם יכולים לראות את ההתפלגות, וכמובן הלא משובצים, שזה חלקה מה שנקרא אבטלה חיכוכית, זה בין לבין עבודות, וחלקם כמובן זה מורכב יותר. אנחנו עשינו, וזה מאוד מומלץ, עשינו תחזית דמוגרפית מפורטת. מי שירצה נשמח לשלוח את הדוח הדמוגרפי שמדבר על הצמיחה של הקיבוץ בשנים הקרובות, אבל לא רק באופן הכללי אלא גם לפי קבוצות גיל, דבר שמאפשר לנו לסייע מאוד לתכנן את מערכת החינוך, את בתי הילדים, כאילו להיערך לכל הדברים כמו שצריך. אנחנו עכשיו עושים כבר, אני מקווה, עד סוף השנה חידוש של התחזית, כי עברו כבר מספר שנים מאז שעשינו, אבל אתם יכולים לבוא ולראות שאנחנו קהילה שצפויה לצמוח. והשקף האחרון זה קצת הנושא של מקורות ושימושים. אני חושב שהדבר החשוב להדגיש, והוא גם סוג של בעיה, פחות בעיניי, בצורה כזאת או אחרת, אתם יכולים לראות שהתקציב השוטף של הקהילה עולה, ונקנח בעצם אולי לא נקנח ונגיד את זה בעל פה, לא נעים להביך, נמצא כל זה, אבל ברמת יוחנן ההוצאות עולות, וההכנסות מסחר עבודה לא עולות, ההכנסות לא עולות בהתאם. וזה אחד האתגרים המשמעותיים שהקיבוץ מתמודד איתו. לכן, למרות שזה נראה מבחוץ, לא כל הנוצץ אפילו ברמת יוחנן הוא זהב. ויש מורכבויות, אבל בהחלט קהילה שהיא יחסית צעירה, קהילה שהיא דינמית ובתהליכי שינוי. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. כן.
איך זה מתפלג להשקעה במעל גיל 65?
מאיזה בחינה?
שמה?
השירותים. השירותים, אני לא, אין לי פה את הנתונים הפרטיים של זה, אבל ברמת יוחנן, למעשה, לכלל הגילאים, השירותים שניתנים הם בחינם ורחבים מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, כל הנושא של בריאות ורווחה וכל הדברים האלה ניתנים פה, כולל טיפולי שיניים, כולל כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, ניתנים ב-90% סבסוד, כולל טיפולים פסיכולוגיים, כולל הכל, וסבסוד מלא של הקיבוץ.
אם אני לא טועה, ראיתי שמדובר על 7% של החקלאות.
כן, 7% מכוח האדם.
מכוח האדם.
מכוח האדם, לא מהכנסות.
כמה הם תורמים להכנסות של הסך הכל?
בערך כ-20 פלוס אחוז מההכנסות של... של הקיבוץ.
והאם בתוכניות הקרובות זה עומד להתפתח נושא החקלאות או לסגת או...
התשובה היא מורכבת. קודם כל, אני חושב שכל אחד מכיר פה, בין אם הוא יהודי, ערבי, מושב, קיבוץ או כל יישוב, הנכונות של הדור הצעיר לעבוד בחקלאות הולכת ויורדת דרמטית. אני רק אתן דוגמה, גידולי שדה אצלנו שהיה תמיד ה... נזר הבריאה של החבר'ה הצעירים, ותמיד החבר'ה הצעירים היו שואפים להגיע לשם, הגיל הממוצע שם הרבה למעלה מ-50. בסדר? יש פה גם סוגיות שאתם כמליאה עוסקים ועסקתם בה הרבה, בתמלים, לקיחה של קרקעות חקלאיות בהיקפים גדולים, ברמת יוחנן פחות, ביישובים אחרים יותר, לטובת... פיתוח עירוני וכיוצא בזה, אחד הדברים שכמובן הופך את פיתוח החקלאות ליותר מורכב, שתדעים לעשות את החקלאות כמה שיותר מודרנית וחזקה. ישבתי רק לפני שבוע עם יש היום הוועדה המקומית מכינה תוכנית אסטרטגית ליישובי המועצה מתוך הראייה התכנונית של קרקעות, ואחד הנושאים של קרקעות של חקלאות מתקדמת משותפת, לפחות לכלל היישובים, לפחות עלה על ידי כאחד הדברים שהמועצה נכון וראוי שתוביל בהמשך ותאפשר קליטה או כניסה של חבר'ה יותר צעירים עם כבר תארים וכיוצא בזה לנושא החקלאות.
נוספים? עוד משהו? תדעו הרבה תודה, סקירה קצרה ותמציתית. נגיד, אתה מוזמן להישאר עוד, אני אגיד כמה מילים, והרב יסגור בברכה שלו לכבוד החג, ואנחנו נעבור לחלק הפורמלי הרגיל. יש כל לגבי באמת הסקירה של עידו והדברים של דדי, אנחנו באמת מקדישים כמועצה הרבה לשיתופי פעולה בין היישובים, ועידו שותף מצוין לזה. הרבה דברים נעשים והרבה דברים עוד ניתנים לעשות. יש פה שיתופי פעולה החל במרפאה, לא שמתם לב, אבל עברתם עליה המרפאה הגושית, זה דבר היסטורי, שיתוף פעולה זה בין היישובים, זה פה בצדו המערבי של הבניין הזה, אפשר לראות מבנה שבשיפוץ, זה משרת את שלושת היישובים, דבר שהוא ממש מתבקש, והרבה פעולות בין יישובי הגוש, ולא רק יישובי הגוש, ו... עושים מאמץ, ורמת חן שותף פעיל בנושא הזה, וכולל פעילויות, נותן עוד דוגמה, פעילויות תרבות שמסורתית נעשו ברמת יוחנן, כמו אוניברסיטת החורף, היום היא במרכז דורות, באולם עודם, והיא משרתת את כל המועצה, וגם חבר רמת יוחנן נהנים ממנה. זה דברים שהם נשמעים קטנים, אבל הם משמעותיים, ולאט לאט אנחנו מנסים לשתף יותר ויותר פעולה, ובזה אני רוצה גם להגיע לברכה שלי לחג. אני חושב שבזה אנחנו, כמועצה, אנחנו בהחלט טובים, אנחנו משתפים פעולה. קשה לי למצוא דוגמאות שיש פה איזה מחלוקות בין יישובים. כשעובדים יש, וזה קורה מדי פעם, ואנחנו פונים אלינו לעזרה, אנחנו עוזרים, ואם לא צריכים את העזרה שלנו, הבעיות נפתרות לבד, גם כן טוב. אחת מהם...
גדולה של הרגתה הרבה שנים, בעזרת המועצה, סוף סוף נפתרה.
אחת מהם אחרי הרבה שנים, כבר חסידי ברמת סידי. אנחנו ממש במקומות אלו, אבל אין היישובים בינם בין עצמם, יש פה, ואני מדבר גם על אוכלוסייה ערבית בדואית מול היהודים ויהודים מולם,
ויש... ברמת יוחנן שאפשר לעשות טרנספר.
כן, יש גם טרנספר, כן.
ועל אנשים רוצים להגיע לפה.
יש פה, זה האתגרים האלו, אנחנו עומדים בהם ועומדים בהם טוב. אני חושב שהאתגרים של המועצה העיקריים הם בתוך כל יישוב לעצמו, ואתגרים כלליים כמו חינוך ודברים אחרים. פה יש הרבה אתגרים ואנחנו בהם מתרכזים, אז אני מאחל לעצמנו שנמשיך ביחד לנסות לפתור אותה ולקדם אותה. אנחנו עושים עבודה, כולנו משתדלים, כל אחד בחלקו, וזה מה שאני מאחל לכולנו וגם למליאה, ובאמת שתהיה שנה טובה. אני אומר שנה טובה גם למי שזה היהודים שזה החג שלהם, וגם לחברים פה מהכפרים ערבים בדואים שזה לא החג שלהם. ושנה טובה, אני חושב שזה, תסכימו אותי, זה תמיד נכון להגיד, תמיד טוב להגיד שנה טובה ושיהיה טוב וברכות. אז באמת אני מאחל לכולנו ביחד, ואחרי דברי הרב נרים לחיים. ו
טוב, קודם כל תודה. הייתי מצפה שים השיבולים יפתח פה את הכניסה, והחזפת משהו.
שיבולים בסדר, לא ים השיבולים, אבל בסדר.
לא, נכון.
נסלח לך.
נכון, כן, תראה. אפילו זה נפל בטעות. טוב, אני באמת רוצה לברך, מכמה שאנחנו עוסקים בענייני ציבור ובאווירה של פתיחה חדשה למהלכים חדשים שמתרחשים והתרחשו בהמשך. אז עידו אמר, תכלה שנה, אתה לא אמרת כלילותיה, אמרת משהו אחר, במורכבותיה אתה אמרת, אבל המקור הוא תכלה שנה בכלילותיה, תכלה שנה ברכותיה. ואחד הדברים שבאמת הם מאוד משמעותיים בתפיסת העולם בכלל, ודאי וודאי כשרואים את זה בראייה הרמב״ם, כשלוקחים נקודה בציר, הציר הוא 360, כן, ציר המעגל, אומרים לבן אדם, אתה כמה אתה קרוב לסוף. אז הפסימיסט יגיד, אני ממש לקראת הסוף. והאופטימיסט יגיד, רק התחלתי. כן, יש לי עוד דרך עוד ארוכה. אז באמת השאלה היא איך אנחנו רואים את, איך אנחנו רואים את החיים בתוך ציר הזמן. ואנשי ציבור, במסגרת התכלה שנה וכלולותיה, הם חייבים להיות, אני חושב, ככה אני פחות רואה את זה בעיניים שלי, מתוך ה-25 שנים במועצה, ועברתי דרך, כבר הייתי כמה וכמה עניינים מועצתיים. אז יש כאלה שרואים את המציאות בעיניים משלימות. זאת אומרת, שום דבר הוא לא פשוט, אבל כל דבר הוא בר השלמה. שום דבר הוא לא קשה, כל דבר הוא מה שנקרא בר יכולת לפתרון. וכל משבר הוא באותיות מבשר. יש אנשים שבאמת מצליחים לראות את זה בצורה כזאת. ולמה הם רואים את זה ככה? מכיוון שאנחנו מדברים על קללה וברכה, אז במקורות של היהדות לפחות, אין קללה. אלא הפרשה שעברנו השבת, דרך אגב, למי שהיה בבית הכנסת, אז עברנו המון קללות, 92 קללות. אבל אין באמת קללות. הקללות הן בעצם הבבואה של הברכה. זאת אומרת, לא זכית לברכה, נוצרה קללה. זאת אומרת, אם אתה לא תזרע, זה לא שהאדמה לא תיתן כלום, אפרופו חקלאות. היא תיתן, אבל היא תיתן קוץ ודרדל. אז זה שלא זכית לברכה, אתה זכית למשהו אחר, חלופי. ואתה קורא לזה קללה, וזה לא באמת הקללה. אני חושב שהאחריות הזאת, אולי זה נשמע קצת משחק מילים לכאן ולשם, אבל האחריות הזאת היא, האדם שצורך את הצרכים שלו, והוא רואה אותם כצורך, הוא לא מזהה, הוא רואה רק קושי. אני חושב שהאנשי של ציבור, יש להם דרכות לראות גם וגם. זה כמו מנתח בחדר ניתוח שרואה את הסוף. אבל מי שיגייס באמצע הניתוח, אני חושב שזו קטסטרופה אמיתית, פתחו את הבן אדם. אנשי ציבור יש להם ראייה למרחוק. ואני מברך את כולנו באמת לראות, כמו שאני לא רוצה פה לפרגן לאדם מסוים, אבל באמת חל פה איזשהו שינוי מסוים, שהראייה היא באמת ראייה למרחקים. היא ראייה באמת, המועצה לפחות בשנים האחרונות, אני מניח שהיה כל הזמן, אבל היא ראייה למרחוק. לקחת פרויקטים שהמרחק הזמן שלהם מתכמת ומתכווץ ביחס ליכולת לקיים את זה כאן ועכשיו. אז נכון, הנביא רואה את העכשיו כאילו זה עתיד. אנחנו רואים את זה כעתיד, בלשון הנביא, בתנ״ך, אבל הוא מבחינתו רואה את זה עכשיו. וזה הבדל בין אנשי האחריות על הציבור כמו הנביא, כמו אנשי ציבור בכללותם, שהם רואים את המרחקים הרחוקים ביותר כאילו מתקיימים כאן ועכשיו, וזה ראייה אופטימית. ולכן אני מברך את כולנו בעזרת השם שנזכה לראייה הזאת, ראייה שנזקקת לכולנו. כשאנחנו אומרים תכלה שנה וקללותיה, שמחתי על מה שאמר ריבות, כן, זה לא בדיוק כללות, כי אין כללות, אבל המורכביות. אז באמת, יכלו המורכביות, ובעיני משרתי הציבור, המורכבות הזאת היא רק מה שנקרא קר מתאים לפתח את היכולות של כל אחד ואחד יותר ברמה הפרטית לטובת כל הציבור כולו. אז שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
תודה, הרבה תודה, אנחנו נרים לחיים. איפה
שלך? יש פה עוד,
תיקח, כן.
שנה טובה, בריאות לכולם.
ברוך
הבא. טוב, אז אנחנו במעבר חד, נעבור רידו, תודה. נעבור לה... מה זה?
כדאי להביא את זה לשולחן.
כדאי, כן. בוא נעביר את זה. רגע, בוא נעביר את זה. בוא נתחיל. אתה נשאר איתנו?
נשאר
איתנו. כן, אז אנחנו לא, אנחנו עוברים לצד הפורמלי. בצד הפורמלי יש לנו, יש כל אישור סדר היום, ברשותכם אני לא אקרא אותו, אבל הוא מצוי כאן מולכם, ואם אין תוספות, אז הוא קיים. בשונות יש לנו פה דבר אחד, יש לנו שני דברים לא גדולים בשונות, אז אנחנו נשארנו אותו, ויש לנו את אישור הפרוטוקול, בפרוטוקול, לא, הפרוטוקול הקודם, היו איזה הערות, אורית, לילה, הם שולחים.
נכון,
תיקוני
סופר, תיקוני סופר עשינו.
לא תיקוני סופר.
לקבל, לצרף את הקבצים.
אם כתוב שהחוק מצורס, אז שיהיה מצורס. ואם לא, הוא לא צריך
לפרוטוקול.
ואם לא, שיהיה כתוב שזה
בהתאם
להחלטה שהוא
עברה,
שזה יהיה נאמן.
אז לא היה לפרוטוקול גופו, זה היה הערה לאיך מפרסמים את הפרוטוקול, חיים מאיר, קיבלנו את זה, קיבלנו את זה וזה כבר, וזה יבוצע. בסדר, אין שום בעיה, סוגה זה הערה נכונה והיא תבוצע. ולתוכן עצמו, לפרוטוקול עצמו לא היו הערות, אז אנחנו אישרנו גם אותו, הוא היה מתאריך 29/8, ואני עובר לכמה דיווחים שלי קצרים, יש גם אנשים שצריכים לצאת בגלל אילוצים שלהם סביב 7. אנחנו נמצאים היום בתנופת בנייה, בבנייה בכל היישובים, ממש של המועצה. מלבד בחוואלד, ששם אנחנו עדיין לא הגענו להסכמות המתאימות שיהיה אפשר לפתח את חוואלד. נגיע, אני מקווה, בזמן סביר להסכמות שאפשרו לפתח גם את חוואלד. בכל היישובים יש פיתוח, יש שכונה שנמצאת בתהליכי מכרז, מכרז פתוח באיבטין, שכונה גדולה, זה שלב א' של השכונה הצפונית. אני מקווה שתושבי איבטין יגישו את המעוניינים, כמובן, יגישו את ההצעות שלהם למכרז הזה, ואנחנו ניתן את כל השירות הנדרש מבחינתנו. בסופו של דבר זה מכרז של המנהל. כמובן יש שם סוגיות כאלו ואחרות שאני לא אכנס את הפירוט שלהם, שהן מורכבות בעיקר מצד המחיר. אבל הן לא קשורות למועצה בכלל. אנחנו גם ברסל יצא מכרז, היה מכרז אחד שלא עלה יפה, יצא מכרז נוסף אחרי החגים. אנחנו מריחים בסביבות נובמבר יצא מכרז נוסף שיהיה תיקון למכרז הקודם, ובואו נקווה אנשים יגישו את הדברים כהלכה ויקרה, וגם אנשים ברסל שמחכים הרבה זמן לאפשרות לקנות מגרש ובית יוכלו לעשות את זה. שאר היישובים, אני לא אעבור אחד אחד, כולם בתהליכי פיתוח כזה או אחר, זה משמח, וזה, דיברנו על צמיחה, זה חלק מהצמיחה. בסוף, תחזיות הדמוגרפיות נשענות גם על אפשרויות שאנשים לגור, ואם יש אנשים אפשרות לגור, אז הם נשארים. אלי שמע את זה גם בדיון שעשינו בכפר חסידים. יותר מהתחזיות זה המציאות. המציאות מובילה את התחזיות. אם יש איפה לגור, אז באים. אם אין איפה לגור, אז התחזית למה היא תקלה בדיוק. אז זה נכון, אני עובר, אז אנחנו עוברים מיישוב ליישוב בפגישות בווריאציות שונות, פעם זה יותר אוכלוסייה מבוגרת, פעם אוכלוסייה צעירה, פעם שילוב בישיבות שאני משתתף וצוותים מהמועצה, אנחנו מאוד שמחים לעשות את זה. ואני לוואי שנוכל לעשות את זה יותר, אבל בסך הכל אנחנו מגיעים לכל המקומות. לאחרונה היה פגישה בכפר ביאליק, והייתה פגישה השבוע בכפר חסידים, לרבת משתפים, ועם הרבה נושאים שעלו, נושאים חשובים, ויש לנו השבוע בנופית, ויהיו פגישות בכל היישובים, וזה חשוב. אנחנו גם נגיע ליישובים הערבים, בדואים, נמצא את כל יישוב, אנחנו שמחים להגיע. אז מה שאתם תזמו, אנחנו נהיה שם ונגיע. לדבר עם התושבים זה בפירוש בעיניי אחד היעדים החשובים, ולשמוע אותם ישירות. ודבר אולי אחרון מבחינת האינפורמציה, אנחנו נקיים פה דיון על כל נושא החינוך, או סקירה שאורית הוביל אותה, אורית שטייף, על נושא החינוך, ועם פתיחת שנת הלימודים. אני רוצה לציין פרויקט אחד שבסקירה הוא פחות מודגש, כי אי אפשר גם להמיס על ה... יותר מכך, אנחנו נמצאים בפתיחה של פרויקט שנקרא Edge. אנחנו צריכים לילך ברשותך גם להעביר לכל חברי המליאה, תעביר אליהם את האתר האינטרנט של זה. זה פרויקט מורכב, מושקע בו הרבה, לאו דווקא בכסף, במאמצים ובחזון ובדברים אחרים, בין אורנים לבין המועצה לבין חפז לבין מערכת החינוך, והוא מתחיל עכשיו, התחיל בראשון לספטמבר, שיזמים מתחילים לעבוד בתוך מערכת החינוך, ואני לא אכנס לכל הפירוט שלו, אבל תתעיינו באתר, זה מעניין. בין היתר, אנחנו התחלנו בשיפוץ של קומה ראשונה במבנה של המצוינים והמחוננים באורנים, שמצוי לשטח זבולון, התחיל לשיפוץ, השיפוץ הסתיים בחודש ינואר הקרוב. זה פרויקט של החברה הכלכלית, פרויקט כלכלי של החברה הכלכלית, ואם הוא יעלה יפה או כאשר הוא יעלה יפה ויהיה מלא, יש לו גם קומה נוספת, גלריה קומה נוספת. זה מאוד מעניין, זה פרויקט ששותפים בו כל בתי הספר ברשות, שמנוהלים פדגוגית, והוא יזמין ותוכנית, וזה קורה אי רפי, ובקרוב נכניס לו גם תוכניות חדשות שהן תוכניות של פתיחת יזמויות על ידי תלמידים והרצאות שונות. פה לדוגמה בתוכנית יזמית, הבית ספר שמוביל, ובעיניי הוא גם ימשיך להוביל, זה רמות זבולון, כי בסוף זה גם הובלה של מנהל, במקרה זה מנהלת. קוראים שם דברים מאוד יפים ביזמות, וגם קוראים דברים יפים בבתי ספר האחרים. פרויקט גדול, בהזדמנות נקדיש לו קצת יותר, אבל הוא קורא והוא אמור להשפיע וישפיע על התלמידים שלנו ויכין אותם טוב יותר לאיפה שהם יוצאים. אז אני רק אומר שהוא יצא לדרך. משפט סיום בנושא הזה, היה השבוע, הייתה הנהלה משתפת עם אורנים, כי לפרויקט הזה יש הנהלה משתפת עם אורנים. לפני, אתמול, הייתה מפגש של כל המנהלים והמורים בבתי הספר שלנו בכרמל זבולון. הם קיבלו הדרכה לפרויקט, יחסו לפרויקט, התחברו לפרויקט, והיה מוצלח. והיום היה פגישה של כל היזמים עם הצוות המוביל שלנו ואנשים נוספים. הם הגיעו למועצה וישבו במרכז צעירים ודיברו בינם לבין עצמם ויחד איתנו, וגם זה היה חלק. מעכשיו כל הפעולות האלו הסתיימו וקופצים למים. אני יודע שדיברתי בכותרות, אבל בהחלט לילך נרשום את זה ונגיש איזה זמן בנפרד. זה מעניין ואנשים גם שאלו. עד פה הדוח שלי, ואני רוצה לעבור רגע מבחינת הסדר יום. אני רוצה רגע לדלג, רק לעשות שינוי ולעבור לחלק של שנה טובה, לעבור לחלק של החינוך. אורית, אם את מוכנה, נעבור אליו עכשיו, כי אני יודע שרון צריך ללכת. אני רוצה שלפחות תשמע את הפרזנטציה שלך, אז בבקשה.
עד שהמצגת תעלה.
כן, היא העלתה. בבקשה, אורי.
אני אגיד שאני כבר המון שנים בחינוך, ואני לא זוכרת פתיחת שנה כל כך קשה. גם כי לא הרגשנו שהיה חופש, וכל העניין של השפיטה.
את רוצה לעבור לפה, אורי?
לא, שומעים אותי, לא?
כן, כן. צריך שגם יראו.
וגם בגלל שנוצרה מציאות שחסרים מורים, חסרים פסיכולוגים, חסרים עובדים סוציאליים, כל החוסרים האלה הם תחת האגף שלי, וזה מלחיץ. זה מלחיץ לפתוח בית ספר שלמנהל חסרים 30-40 שעות, שאין מורים. כן.
מוכנה בבקשה לשבת פה, כי זה קשה, מצגת.
לא, אני לא אוכל לראות. אתם רק צריכים לשמוע, אני לא כזאת אטרקציה.
תודה.
טוב, אני אנסה לראות גם.
כן, שם ליד שלמה הזירות טוב, כן, בסדר.
זהו, אז זה סתם היה פתיח, כי תמיד אומרים, טוב, ייקח כמה ימים והכל יסתדר, וזה לא ממש תמיד מסתדר. אני יכולה להגיד שחסרים לנו אנשים במוסדות חינוך, ואנחנו מאוד עסוקים בזה. זה משבש את פתיחת שנת לימודים, וחסרים מורה. יש למנהל שעות ואין לו מורה, ולמשרד החינוך אין מורה לתת לו. גם אין כזאת היענות גדולה של אנשים למודעות שאנחנו מפרסמים. סתם חשוב לי שתדעו את זה, כי זה דבר, זה משהו די חריג. אני לא זוכרת שאני מתאר. אבל בכל זאת יש, ויש המון, ובואו נראה מה יש. קודם כל קצת נתונים כדי שכולנו נהיה בעניינים. יש לנו ככה, 33 גני ילדים במועצה, 30 גנים שהם בכל היישובים, כפרים, מושבים, נופית, קיבוצים, ושלושה גני חינוך מיוחד. האפיונים של הגנים האלה זה שני גנים לילדים מעוכבי התפתחות, קוראים לזה גן שפתי, אחד באיסטין, שמשרת את האוכלוסייה הבדואית, ואחד בכפר מכבי, שהיום אני יכולה להגיד בגאווה גדולה שהגן מאוכלס לילדי מועצה. זאת אומרת, אם היו שנים שהיו צריכים לקלוט ילדים מבחוץ כדי לשמור על התקן של הגן, אז היום יש לנו, הגן הזה הוא תלמידי מועצה, ואנחנו נותנים בו מענה. הגן השלישי של החינוך זה גן תקשורתי בנופי, בו יש לנו פחות ילדי מועצה, אבל אני כן אומרת שהאפיון החריגות הכי בולט היום בוועדות האפיון והזכאות, זה ילדים עם בעיות תקשורת. פחות מאשרים היום כיתות לקויי למידה, חוק החינוך המיוחד מכניס יותר את הילדים האלה לכיתות רגילות עם עזרות, עם שעות, עם סיוע. וילדים התקשורתיים, אז יש לנו פתרון אחד בגנים, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו חושבים עליו לעתיד בתוך בתי הספר, כי יש לנו ילדי מועצה עם אפיונים כאלה שאנחנו צריכים היום לשלוח לבתי ספר בחוץ. זה מורכב. שני בתי ספר על יסודיים, רמות זבולון, 320 תלמידים. בכיתות ט' עד ב' וכרמי זבולון 940 תלמידים, שמתוכם 65 תלמידים הם תלמידי כוח, כבדי שמיעה וחרשים. ארבעה בתי ספר יסודיים, יסודי איפטין, יסודי רסאלי, היסודיים בכפרים הם א' עד ח', ניצני זבולון ונופית. בית ספר חינוך מיוחד, בית ספר אהבה, הוא עבר לפני שנתיים או שלוש למועצה, זה בית ספר מיוחד שיושב בתוך כפר הנוער אהבה, והוא מיועד לילדים עם בעיות התנהגות קשות, והוא תחת המועצה שלנו. אז יש לנו אלה שבעת המוסדות חינוך שהם תחת האחריות הפדגוגית שלנו, אבל יש לנו עוד כשבעה מוסדות, בקרוב גם שמונה, שהם בתחום השיפוט של המועצה האזורית זבולון, אבל אין לנו אחריות פדגוגית אליהם. זאת אומרת, אנחנו לא מעורבים בתהליכים שקורים שם. אז מספרים, יש עכשיו אגף חדש שנכנס מהרווחה לתוך משרד החינוך, זה לידה עד שלוש. אז יש לנו במועצה 836 ילדים בגיל הזה. אני לא חותמת כאן על הדיוק, כי יש מקומות שאנחנו, יש כל מיני מסגרות שאנחנו כן יודעים, לא יודעים, אבל זה לפי הממד, שזה התוכנה של משרד הפנים, זה המספר, שזה מספר מאוד קטן, רק בשביל לסבר את האוזן. זה אפילו לא מעניק לנו תקן לאחראי במועצה על הגיל הזה. מעל אלף, גני ילדים 722 תלמידים, טוב, אני לא צריכה להקריא את המספרים, אתם רואים, אפשר לעבור. אז חוץ מתלמידים יש גם ככה ברפרוף, אנחנו רואים כאן את נופי, את רסאלי, את בית ספר יסודי איטין ואת ניצני זבולון, וכאן את שני התיכונים, וזה איזשהו מיצג שתלמידי בית ספר אהבה עשו. אוקיי, תקציב החינוך, אז גם אני לא אקריא את מה שכתוב אתם רואים, רק מאוד חשוב להבין שלא את כל צורכי החינוך אנחנו מקבלים מהמדינה. יש השקעה אדירה של המועצה בכל התחומים, בין אם זה בשירות פסיכולוגי. אתם רואים כאן את ה... אני לא צריכה לקרוא את זה, אתם רואים כאן את החלוקה,
אבל בעצם אין היום כמעט תחום בחינוך שאתה מקבל את מלוא התקציב מהמדינה. זה יכול להתחיל מ-30% המדינה משתתפת בכל סייעת, אבל 70, כאילו, סליחה, 30% המועצה משתתפת ומקבלים 70%.
זה משהו קבוע?
קבוע, נכון, כן. מלווה, אני תכף אסביר על זה, נגיד מלווה להסעה, אז היא מקבלת מהמדינה 870 שקל לחודש, ואם המשכורת שלה היא 2,000, אז הדלתה על המועצה, ואם המשכורת שלה היא 4,000, כי היא מלווה למוסד רחוק, אז הדלתה על המועצה, ולא נקוי שום דבר, יש לזה רק להסביר גם יותר מפורט, זו תוצאה מאוד מאוד כבדה, יש על זה שאלות ואפשר להתקדם. אני גם לקחתי רק תור מורים וגננות, זה מתקבל מהתקציב ממשרד החינוך, לפי הסתדרות המורים, ארגון המורים וכו'. אבל בואו ניקח רגע סייעות. יש לנו 70 סייעות במועצה. זה יכול להיות סייעות אישיות לילדים עם כל מיני אפיונים שצריכים השגחה. זה יכול להיות סייעות רפואיות. זה יכול להיות סייעות לכיתות. כיתת חינוך מיוחד, צריכה סייעת, כיתה תקשורתית, סייעת. סייעת, עשינו כאן חישוב וזה כן מדויק. אנחנו מקבלים 70% מהמדינה, זאת אומרת 2,450,000, אבל הרשות שמה 30% רק על הסייעות. זאת אומרת עוד 1,050,000 רק על הסייעות. המצב הרבה הרבה יותר קשה עם המלוות. אתם רואים מה המדינה מתקצבת ומה הרשות. ומלוות זה פועל יוצא כשאין לך מוסדות חינוך שלך בתוך הרשות ואתה צריך להסיע ילדים. ועוד דבר שהוא כאן מאוד קריטי, יש לנו בתוך הרשות שני מוסדות שהם פנימייתיים, פנימיית אהבה ופנימיית יעדים. והעמדה המשפטית, ככה היום הזכירו לי את הבג"ץ המפורסם, ילד פנימייה, למרות שהוא גר בפנימייה, הוא תושב רשות לכל דבר. זאת אומרת שלמרות שהוא בפנימייה, אחריות של להסיע אותו, ללוות אותו, היא אחריות על המועצה, ואני לא צריכה להיות חכם גדול בשביל להבין שילדים יוצאים מהבית, גם באמצע שנת לימודים, ואז מצטרפים עוד ילדים ועוד הסעות ועוד מלוות, וזו מערכת מאוד מאוד מורכבת. זה היה חשוב לי לפרט את זה. טוב, כאן אנחנו מדברים עכשיו על נתוני בגרות. יש כאן נתוני בגרות מהתמונה החינוכית, שזה נתונים כלליים, וכאילו לבד, ואנחנו תכף נראה למטה, עושים את ההפרדה בין כרמל זבולון לרמות זבולון. רגע דקה, תעודת בגרות כוללת 5 יחידות, תסתכלו למטה, זה ככה, זאת, זה דף מתוך תמונה חינוכית, לפני שבוע פורסמה תמונה חינוכית של כל הרשויות, היא תמיד עובדת שנתיים אחורה. אין לנו עוד נתונים גם של תשפ"ב, הם יהיו בטח בעוד כמה חודשים. כמה מילים על צמצום פערים בחברה הבדואית, זה יעד מאוד מאוד חשוב ומרכזי אצלנו באגף. יעד שמצד אחד יש לנו בו הרבה מוטיבציה, ומצד שני אני כן אדבר כמה מילים על התסכול. יום ארוך בבתי הספר היסודיים הבדואים, לא חיכינו לא למדינה, לא למשרד החינוך, לקחנו תוכנית שמאגמת את השעות הפרטניות של מורים ואת בני הנוער הנהדרים שיש ברמות זבולון, ובנינו לשני בתי הספר היסודיים באיטי ובאסאלי פעמיים שבוע יום ארוך. זאת אומרת שהתלמידים לא יישבו בשעה 1:30, אלא יצאו ב-3, ובשעות האלה יש להם יום אחד שזה השלמה לימודית וחיזוקים שמפרטנים עם המורים שלהם. יש להם יום אחד שזה יותר משחקי חברה, העצמה וכל מיני תוכניות חברתיות שתלמידי רמות זבולון לוקחים על עצמם כחלק ממחויבות אישית להיכנס לתוך הבתי ספר ולעשות את זה. אני מאוד גאה במספר 2, זה פרויקט מיוחד שיוצא השנה לראשונה בבית ספר רסאלי. הוא ביחד עם אגף שחר במשרד החינוך. אנחנו לוקחים בכיתה ז' 15 תלמידים שיש להם בעיית קריאת כתיבה מוצערת, זאת אומרת לא קוראים לו קודם כמו שצריך, אין להם בעיית ביקור סדיר ויש להם מוטיבציה, ובחודש נובמבר כשהתקן נסגר אנחנו מוציאים אותם מתקן בית ספר למה שנקרא חממה בתוך בית ספר. צוות שלם של אגף שחר שכולל 4 אנשים יושב עם ה-15 ילדים האלה מערכת מלאה, כשהאתגר זה שהם לא ייכנסו לקידום נוער כשהם יעלו לרמות זבולון, אלא כשהם ידביקו את הפערים וייכנסו לכיתה תת רגילה. ימים יגיד אם נצליח, אבל זה משאב אדיר שקיבלנו במשרד החינוך בזכות זה שהם מעריכים את הניסיונות ואת העבודה שלנו. מחויבות אישית, כבר דיברתי על זה בתוך היום הארוך. בית ספר של החופש הגדול, בגנים, זה ראש השנה, אבל אני רוצה להיות חיובית, אז אני אומרת שזה הישג שלנו, שהצלחנו לקיים את תוכנית בית ספר של החופש הגדול בגנים, בכפרים. אבל אני רוצה גם להצליח את הבית ספר. זאת אומרת, אני רוצה גם שמשרד החינוך נותן את תלמידי א', ב', ג', והשנה, לקיץ הבא זה כנראה יהיה גם הדלת, בגלל ההסכם החדש עם המורים, כשהוא נותן תוכנית כזאת שהיא ממומנת על ידי המדינה, אני נורא רוצה שההורים יהיו שותפים לה, ולא הצלחנו, חשוב לי שתדעו, שלא הצלחנו לגייס השנה בקיץ את המינימום של ההורים הנדרש, שזה 60 משפחות, כדי לפתוח בית ספר של החופש הגדול בבתי הספר, אבל בגנים כן הצלחנו, ואני מציינת את זה כהישג, זה בעיניי הישג. טוב, אז עמוס בעצם כבר חסך לי פה חלק מה... יש לנו המון, המון מטרות, אבל התפיסה החינוכית שלנו בעצם אומרת, די, צריך לעשות דברים
אחרים,
צריך היום להכין את הילדים לעולם שהוא משתנה, לעולם שהוא מתקדם בקצב אחר, שהלמידה תהיה פעלנית, זאת המילה, אני יודעת שהם ניסו לתקן לי אותה, אבל זאת המילה במשרד החינוך, למידה פעלנית, זאת אומרת שילד עושה, הוא נוגע, הוא מקפל, הוא חופר, הוא חוקר, הוא לא רק שומע כל הזמן הרצאות ומסתכל, זה כבר לא עובד. ופעלנית זה גם בתיכון, בעבודות חקר וכל מיני פרויקטים וכולי. ואנחנו דרך האדג' ודרך דברים נוספים רוצים לקדם את השימוש בטכנולוגיות, שימוש בטכנולוגיה. הנושא הזה של היזמים, אני כן רוצה רגע להגיד מילה. מורה להגיד יכול לעמוד וללמד, הוא יכול לעשות מיפויים ולדעת מי רכש ומי לא רכש ואיך להתקדם. זו עבודה נורא מדויקת. זה לא מספיק לראות את המבחן ולראות מי נכשל ומי הצליח. אבל כשילד יושב במחשב מול בוט שמדבר עליו באנגלית, אז זה משנה את הכל. וכשילד לא לומד מה זה ציר סימטריה, אלא הוא מקפל והוא יושב מול כל מיני תוכנות במחשב שמדברות אותו מה קורה, והוא מגיע למסקנות לבד ולא צריך לשנן לו, במתמטיקה זה נורא ברור, הוא לא צריך לשנן לו נוסחאות, זה עושה את ההבדל. ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כאן זה להכניס את זה למערכת החינוך, כדי לבדוק אם זה עובד או לא, שותפים לזה סטודנטים ממכללת אורנים, שיהיו בתוך האירוע הזה, ואנחנו יחד נבדוק איפה זה עובד, איפה זה לא עובד. אנחנו מכניסים את זה למגוון מכיתות א' עד כיתות י' א' נדמה לי, זה הכיתה הכי, עיקר העבודה כאן זה התאמה של היזם עם ה-DNA של הבית ספר ועם בשלות המורים, ויותר מזה אנחנו בעצם רוצים להכניס את התרבות הזאת לתוך המערכת, זאת אומרת שלכל בית ספר אנחנו נבנה נבחרת כזאת של מורים שהיא תפעל ותגרור אחריה, תעבור הכשרה ותגרור אחריה מורים נוספים, כי למורים מאוד נוח להישאר במקום הבטוח וצריך עבודה מאוד מאוד קשה בשביל להזיז אותה. טוב, בגדול, אני כאן אעבור מאוד מהר, על הראשון כבר די דיברתי. בתוך כל ה... אני אומרת לה ככה, בתוך כל החדשנות, בתוך כל הדברים המיוחדים צריך נורא נורא לשמור על דברים בסיסיים בכל שהם טובים בכל, משמעותיים בכל מצב. אחד, לתת מגוון, יש לנו המון המון ילדים מצטיינים ומוזיקליים וילדים עם אומנות וילדים מחוננים וילדים שצריכים להיות בקידום נוער, ולכולם אנחנו צריכים לתת את המענים, ואני מרגישה שאנחנו עושים המון במועצה כדי לתת את זה. מאוד מאוד מקפידים על לשמור על הרצף החינוכי ביחד עם מחלקת הנוער. עברנו לחמישה ימים, אנחנו ממלאים לתוכן את ימי שישי, יש להם הצלחה, יש להם ביקוש. גם אנשים במשרד החינוך שהם סקפטיים, המספרים מדברים בעד עצמם, ילדים מגיעים לפעילויות, נעשות פעילויות גם מועצתיות ביום שישי, במקומות שיש תקלות מתקנים, וזה עובד מאוד מאוד יפה. אני כן אגיד רגע מילה על פיתוח העצמאות הפדגוגית, אם לא הספיקו כל התלאות שדיברתי עליהן בהתחלה, נכנסת השנה יוזמה חדשה, קוראים לה תוכנית גפן. זה תוכנית של משרד החינוך, הראשי תיבות שלה הם גמישות פדגוגית מילולית. בעצם משרד החינוך לקח חלק מהתקציב שהיה אצל הרשות והעביר אותו ישירות לבית ספר, וצבע אותו בכל מיני צבעים של תחומים, ואמר לבית ספר, כך תתנהל עם זה. אז כאילו, זה נשמע יפה, אבל זה דורש ערכות מאוד גדולה של המסברות, של אגב חינוך. אנחנו צריכים ללוות את בתי הספר, אנחנו צריכים לראות שבתי הספר, בתוך הבחירות שלהם, מממשים דברים שהם חשובים להם, אבל הם לא חשובים לנו כרשות. אנחנו בתחילת התהליך, אנחנו לקחנו חברה שמלווה גם את בתי הספר וגם המועצה. זה עוד בתוך כל ים הפרויקטים, זה עוד דבר שהוא מעסיק אותנו. טוב, לפי דעתי דיברתי כבר על הכל קודם, אבל אני רק אגיד שכמנהלת אגף חינוך, אני לא מוכנה לוותר על אף ילד ברשות, וכמעט אין יום עבודה או שבוע עבודה שאנחנו לא מתעסקים בילדים, שהמערכת או ההורים או הם בעצמם רוצים להרים ידיים וללכת. ואני לא מדברת רק על חברה בדואית, אני מדברת גם בחברה היהודית. וזה עיקרון שהוא מאוד מאוד משמעותי לנו. לא תמיד יש לנו את הפתרונות הסדורים לילדים, אבל אנחנו בונים תוכניות, וזה יעד מבחינתי מאוד חשוב. והוא גם כולל בקשות של ילדים לעזוב, שאני רוצה לעזוב, אני רוצה לעזוב כי סבתא שלי גר בשפרעם, ואני רוצה שהילד יהיה בשפרעם כי סבתא תשמור עליו, או אני רוצה לעזוב כי מסיפורים מפה ועד להודעה חדשה. אנחנו נלחמים על כל ילד כזה שלא יעזוב, גם כי עיקרון חינוכי וגם סיבות אחרות. זהו, אני חושבת שיש שאלות.
תודה רבה אורית, שאלות. חיי.
האם יש איזושהי פעילות משותפת, כרמל זבולון, רמות זבולון?
יש שרידי מגמה משותפת.
למה רק שרידי?
לא, לא מספיק. אני אומרת, לא מספיק. יש מורים שנעים בין שתי המורים.
כבר אינטראקציה של תלמידים.
כרגע אין, לא כי אנחנו לא רוצים. וזה בהחלט אחד מהילדים שלנו. אני יכולה להגיד לך שאחרי הרבה התלבטויות בפיתוח המקצועי של המנהלים והצוותים, אנחנו התעקשנו והפיתוח המקצועי של המנהלים הוא יחד, כדי לגשר על הפערים ועל הדברים שאנחנו רוצים להביא אותם. זה נכון שכשאנחנו מדברים על חדשנות ועל... אז כל אחד קולט את זה במקום אחר. כל אחד מבתי הספר שלנו, דרך אגב, ואני לא מכוונת את זה לחברה יהודית וחברה בדואית, כל אחד מבתי הספר הוא ברמת בשלות אחרת לשיתופי פעולה, ליזמויות. ואני מבינה מה שאתה שואל, ואני אומרת שזה יעד לעתיד.
זה יעד
חברתי,
זה יעד חינוכי, אבל צריך לנסות להטמיע את זה בגיל הזה, או להתחיל להטמיע את זה בגיל הזה.
אלי?
קודם כל אני רוצה להחמיא לך שסוף סוף, גם מהמרחק הזה, אפשר לקרוא
מצגת
ידידותית וברורה, ולא מספרים קטנים שאף אחד לא רואה.
חכה לתקציב.
שבשבילנו זה מצגת נורמלית.
עוד מעט תראה דוגמה הפוכה.
לא סתם אמרתי.
כן, כן.
דבר נוסף, שדובר פה על אבי הראשון
בירדים,
הנחלת תרבות מועצתית, אני חושב שבמסגרת הלימודים הפורמליים של בתי הספר צריך למצוא תוכנית שדיברנו עליה בזמנו, איזה מיזם שתלמידים עוברים בין היישובים ולומדים קצת מושגי יסוד, כמו מה זה קיבוץ, מה זה יישוב קהילתי, מה זה יישוב בדואי. אם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה במסגרת המועצה, זה צריך כבר להתחיל מגיל קטן. וסיורים כאלה עם קצת מצגות מתאימות לילדים ומשחקים, אני חושב שזה יעד חשוב שכדאי לעשות אותו.
אתה אומר, פעמים שפורמנים פה בכלילים, כי אתה הרי יודע שיש תוכנית כזאת ביסודי, כי אנחנו בקשר בגלל המיזם הזה בכפר חסיד.
ואני חושב שגם לנוער יותר מבוגר, שכדאי לשבת פעם.
תודה רבה. תודה. תודה רועי, הרבה תודה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, הסעיף של אורי, של הצגת ה... כן, הנה הדוגמה לזה. תגדיל, יורד, יורד.
או, כבר יותר טוב.
כן. אורי, בבקשה.
אז בעצם... אנחנו היום מציגים את הדוח החצי שנתי בשנת 22. הדוח הוא בפורמט של משרד הפנים, אז איך אומרים, את התלונות להפנות לילד שקט. אבל ניקח רק בשביל המקרא, אז זה התקציב השנתי לשנת 22 שאושר במליאה. התקציב היחסי לינואר עד יוני. ינואר עד יוני ביצוע, סטייה מהתקציב בכסף ובאחוזים. זה בשביל הכותרות. אנחנו אומרים שסך כל חצי שנה שאנחנו עומדים בסך כל ביעדים שהמועצה הציבה לעצמה. אני יכול להגיד לכם שמבחינת ההכנסות, ההכנסות העצמיות והגבייה מארנונה, אנחנו במצב אפילו קצת יותר טוב מהתוכנית, אבל אנחנו לא עוצרים ואנחנו ננסה מה שנקרא להדביק פערים מהשנים הקודמות. צריך לזכור שהתקציב הזה, עוד פעם, נכון שהוא תקציב שחותך ב-30 ליוני, אבל יש פה פעולות או מגמות שלא מסתיימות בדיוק ב-30 ליוני, ואנחנו בעיקר מהסעיפים שאורית הציגה בחינוך, למשל, מי שיסתכל על עצמיות חינוך, אנחנו רואים שבעצם יש פה סטייה מהתקציב, אבל זו סטייה שבגלל שהתשלומים של הורים, למשל, נעשים בספטמבר, אוקטובר, שנה קודמת, ואנחנו בעצם צפויים לקבל אותם עכשיו, וזה בעצם אמור בחציון הזה להדביק את הפער. אז זה למשל בסעיף של עצמיות חינוך. הסעיף של ה-582, עוד פעם, זה סעיף תוצאתי, מענקים מיועדים, הפעם הפער פה הוא מענקים שהתקבלו ממשרד הדתות, הקדימו העברות שבסך הכל היו צריכות להגיע במהלך השנה, אבל אנחנו רואים שהן אפילו קצת יותר גדולות, לכן יש פה פער, עוד פעם באחוזים הפער הוא גדול, אבל במספרים הכסף הוא קטן. זאת אומרת, זה בסך הכל מדובר פה על סטייה של 300,000, כי תכננו 102,000 שקל בכל השנה, לחצי שנתי זה 51 והתוצאה היא 348,000 שקל, אבל עוד פעם זה כספים שמשרד הדתות העביר בשלב יותר מוקדם של השנה ובסכום קצת יותר גבוה, אז אנחנו רק שמחים על זה. סך הכל כרגע, אם אני לוקח את התקציב שדיברנו על 171 מיליון שקל, אנחנו נמצאים בביצוע חצי שנתי של 91 מיליון שקל, זאת אומרת אנחנו בדצמבר כשנביא עדכון תקציב אנחנו כנראה נצטרך גם להגדיל את התקציב שלנו שיעמוד על סביבות ה-180 מיליון שקל, שזה בהחלט מראה על היקף הפעילות שהתרחבה במועצה. הרבה מהסכומים שגדלים פה זה באמת בתחום החינוך, שמה שאורית הציגה קודם, וראיתם את ה... גידול בפעילות שיש בתחום הזה של החינוך. אז בעצם אנחנו רואים שכרגע אנחנו 6% יותר גבוהים בהכנסות בין התקציב לביצוע. בתחום ההוצאות, בסך הכל אנחנו שומרים, בתחום אני קורא לזה של המנהל, אין לנו איזה שהם הפרשים גדולים בהוצאות שכר, אנחנו מאוד קרובים לתוכנית, אפילו טיפה פחות, ב-2%. פעולות כלליות גם כן לפי התוכנית, אין פה באמת איזשהו פער, אנחנו עומדים פה לפי מה שתוכנן. בתחום הפעולות חינוך, עוד פעם, יש הרבה מאוד הוצאות שאנחנו בעצם נמצאים היום בחצי שנתי, זה החלק ההרי של הפעילות במערכת החינוך, שבעצם מסתיימת רובה ב-30 לשישי, שהילדים יוצאים לחופש גדול, ובעצם ההוצאות לא ביחס שווה להכנסות שראינו למעלה, והפער הזה אמור להיסגר בחצי שנה הזאת. תחום הרווחה, גם כן יש לנו איזושהי תוספת עלייה של פעילות במסגרת הזאת. זה לא בא לידי ביטוי באחוזים, אבל עדיין אנחנו רואים שם גידול משמעותי. יתר הדברים הם ללא שינוי. עוד פעם, בהוצאות מימון, יש פה כרגע פשוט מאוד, הוצאות מימון פה זה עמלות של כרטיסי אשראי. אז ככל שכמו שראינו למעלה, יש פעילות יותר גדולה של גבייה, אז מן הסתם אנחנו קצת משלמים יותר עמלות, ולכן יש פה פער באחוזים שהוא לא מהותי. זהו, סך הכל אנחנו מדברים על תקציב שאנחנו שומרים אותו מאוזן לחצי שנתי. גם ההוצאות הן סביב 91 מיליון שקל, ואנחנו הגשנו למשרד הפנים תקציב מאוזן. שאלות? אלי, המספרים היו מספיק גדולים.
ההוצאות היו גדולות. המספרים גדולים, הפונטים גדולים.
בסדר. זהו, אנחנו מאחלים לעצמנו באמת לחצי שנה הקרובה להמשיך באותה מגמה ולהביא פה בדצמבר, אומנם תקציב יותר מוגדל, אבל שיישאר באיזון, והמועצה שלנו צריכה לשמור על היציבות הפיננסית שלה. זהו.
תודה אורי, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, שזה ועדה לשימור אתרים. אורית שקד הציגה לנו את המוטיבציה לכך, ומה עשינו.
אחת מוועדות החובה ברשויות המקומיות היא ועדת שימור, ועדה לשימור אתרים, שבעצם היא עוסקת בנושאי שימור מבחינת תכנון ובנייה. אמורה להכין רשימת מבנים לשימור ולדון כאשר עולה לדיון בקשה להיתר או תוכניות שעוסקות במבנים שנמצאים ברשימות לשימור. הוועדה הזאת קבועה בחוק התכנון והבנייה, גם ההרכב שלה נקבע בחוק, והוא יושב ראש הוועדה רשות שיש לוועדה המקומית כמו אצלנו, הוא ראש הרשות שהוא גם יושב ראש הוועדה, ובנוסף מתמנים שלושה חברי מועצה נוספים חוץ מיושב ראש, וכן עובד של הרשות שבדקים בענייני תכנון ובנייה, ולוועדה הזאת מצרפים גם אדם שבקי בתחום השימור, והוא יהיה דמות מייעץ. ההמלצה היא שהוא יהיה מישהו שלמד את התחום בנושא השימור האדריכלי. זהו, זאת ועדת חובה, ואנחנו כמובן מזדקים גם כשאין לנו במה לדון, חייבת שתהיה ועדה כזאת, גם במסגרת הביקורת של המשרד.
חברים,
מורים
נוספים,
יש
המשקל התכנון.
מוזמנים לישיבות הוועדה מהנדס הרשות והמתכנן של המחוז.
של הוועדה המחוזית, קרי המחוז. אנחנו בהמשך לדברים שרות הציגה שאנחנו חייבים על פי החוק והנוהל, אנחנו מקימים את הוועדה הזאת לאחר אישורכם. יושב ראש אנוכי בתור יושב ראש של הוועדה המקומית כפי שרות הסבירה. פנינו לשלושה חברים שנאותו להיות בוועדה, זה אחמד פנדי, שלמה אברהם ויואב זאבי, שיהיו חברים מהוועדה. מוזמן קבוע זה רן ברוקלין.
לא, רן יהיה חבר ועדה כעובד הרשות.
רן חבר ועדה, סליחה.
ואדם שמתמחה בתחום השימור.
אדם שמתמחה, פנינו לרן יליד, שהוא הרן יליד, שהוא גם תושב במועצה וגם בקיא מאוד בנושא תכנון, וגם עוסק בנושא של שימור מעת לעת בכל יישובי המועצה. אז הוא גם כן נצטרף. החברים שפה ציינתי, כולם, כולל הרב יניב, הביאו את הסכמתם. ואם תאשרו אותם, זאת תהיה הוועדה. לא ועדה שמתכנסת בדחיפות גבוהה, אבל שזה נדרש, שסוף זה מתכנס, תכנס אותם. לא, הוא אומרת לי, מה שזכרתי, אבל זה לא, שזה תהליך היישוב חשוב כרגע, חברים יודעים, היא צריכה להתכנס לפחות פעם בשנה. אמרתי את השמות, אמרתי את האורית הציגה את הנושא, אני הוספתי את השמות, יש התנגדות לשמות שהוצגו להרכב שלה.
מבחינת
מה?
עבודות כמובן.
עובד במועצה, הוא מתכנן, עושה עבודות במועצה, אבל איזה ניגוד עניינים יכול להיות? אם יהיה איזה נושא ספציפי, אז הוא יהיה בניגוד עניינים.
שום דבר
שמגיע למדינת שלו. מה זה נקרא? לא יתעסק בוועדה, מסגרת הוועדה.
לא יגיש לוועדה.
אני נשאר בהגדרה הזאת.
אני אומר שהוועדה צריכה...
אני בהגדרה כמו שאמרת, לא באמת.
היא בעצם עוסקת בכל המבנים במועצה שהם מיועדים לשימור. היא כל הזמן קובעת את הרשימה. עכשיו, כבר קבעו במועצה, יש רשימה מוועדות מכל
מקום. לקדם את השימור, להכין תוכניות עבודה, מה
המהות שלה? בעיקרון היא צריכה לעסוק, קודם כל היא צריכה לראות שאם הרשימה היא רשימה מעודכנת, אבל כאשר נדון למשל מבנה, שהוא מבנה לשימור, אם רוצים לעשות, אם מגישים לגביו יותר בנייה, או שמחליטים לעשות איזושהי תוכנית שהיא, כן, גם בנושא של כל פעולות בנייה שמתייחסות למבנה לשימור, צריכות לעבור דרך ועדת שימור. ועדת השימור חייבת
להמשיך. היא צריכה לקדם משהו, היא צריכה, איך אומרים, להזיז למוסדות, למשל, יש מועצה לשימור. אז כל דעה הזאת, היא זאת שקורה
לה.
מועצה לשימור אתרים, בואו נדמי.
יש לתוכנית שימור, אתה לא יכול לאשר את הרב בלי תוכנית שימור. ואז ממנים מישהו שהוא...
בסדר, אבל עד היום גם קידמו כל מיני תוכניות לשימור. בלי הוועדה. אני רוצה להבין.
לא, זה לא היה בלי הוועדה. לא היה בלי הוועדה. זה היה במועצות הקודמות הייתה ועדה כזאת. היא ישבה. רגע, אני רוצה רק לציין רגע, המועצה לשימור אתרים איננה גוף רשמי ממשלתי. זאת עמותה נדמה לי, או לא משנה תאגיד אחר.
אי אפשר להעביר את העם בלי תוכנית שימור.
אם יש מה לשמר, אם אין מה לשמר, אני לא
צריך... חייבים למנות מישהו שהוא מומחה לשימור, הוא קובע בטבע מה לשימור ומה לא.
אם יש מבין לשימור.
זה מהוועדה המחוזית, זה לא קשור...
נכון, אבל גם אצלנו, יש רשימת שימור קיימת במועצה.
היישוב יכול להחליט מה לשימור ומה לא? זה
לא.
לא, לא, זה מהוועדה.
זה משהו מחוזי, זה משהו מהוועדה המחוזית, ממנה מומחה לשימור. אבל מי מציע? עוד שאומר, ייעוד הגוף, מטרות הגוף, הדרכים ל...
אני יכולה לשלוח לך מייל מסודר על זה, זה נקבע בחוק התכנון והבנייה, גם התפקידים שלה, גם הסמכויות שלה, זה הכל קבוע בחוק, זה לא משהו שהוא פתוח.
אני רוצה להוסיף משהו. מה ברשות הרשות יצא לנו לעשות סקר של אתרים?
איזה
רשות? רשות
לא רשות.
מועצה
רשות. היא לא רשות,
זה מה
שאני אומר, זה לא
קופה שלטי. מועצה יצאה לנו סוג סקר. בדקנו את האתרים בתוך המועצה, והסתבר שרובם מטופלים בתוך תוכניות בינוי. כלומר, זה מצד אחד. מצד שני, יש חשש גדול מאוד שהם יוציאו, הם יפילו עלינו כל מיני אתרים שלא רלוונטיים לגבינו שיהיו בתוך שיעור. לצורך העניין, וצריך בודד של בתוך קיבוץ לשימור, שלא מתאים לצורך. לכן ויתרנו על הסקר הזה, ורוב
הדברים... יכולים לעשות את הסקר הזה לא באמצעות המועצה. המועצה זה גוף פרטי שהוא פועל מאינטרסים מאוד מאוד ברורים
ומוגבלים. יש כללים לסקר הזה.
בסדר, אבל זה לא צריך לעשות את זה באמצעות המועצה.
שתואמים את האג'נדה של הקיבוץ.
אני רק אומר שרוב...
צריך לשקול את כל ה... להכרזה או לכלול נכס מסוים בתוך רשימת שימור, זה מטיל את זה... יש לזה הרבה מאוד משמעויות. גם כלפי בעל הקניין, גם כלפי הוועדה, גם כלפי היישוב שבו זה נמצא. זה לא משהו כלאחר יד. זה לא כל משהו שנראה ש...
שאלה מרקים זה דוגמה מצוירת לכל מיני מבנים שהחליטו להם כמבנים לשימור.
ובגלל חברים עם אג'נדה מסוימת.
לא, זה לא עובד. לא שהובלתם ככה. ובגלל מישהו שהוא... זה התפקיד שלו.
זה התפקיד שלו.
זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד ש
כל תב"ע היום של ישוב תבקש סקר שימור מבנה.
זה בדרך כלל מתנהל, כמו שהגידו, זה מתנהל בתב"ע, זה באישור מחוזי, זה יוזמה שיש חופים שעוסקים בזה במסגרת הוועדה המחוזית. שער מקים נכון, גם שער מקים זה קיים, אבל גם בעוד יישובים.
יש בזה מרווח מאוד גדול שכל אחד יודע לשחק כל
אני עדיין לא יודע, אורי ניסה להסביר לך ראשי, להגיד לי אתה, מה התפקיד האופרטיבי של הוועדה. בעת הזאת, אבל לא, אורי, אנחנו לא ניכנס, כרגע יש את הוועדה. אני, הנושא של הרן, הערזתי, הרן הרי הסכים, הוא לא, בכל מקרה הוא לא יפעל בניגוד ענייני.
אם נראה ש... שאלה תחת מה הוא מגיע. אם הוא מגיע מהקו של שימור אתרים,
ממש לא.
שהוא מגיע מהאוריינטציה של לבנות בצורה הכי יעילה.
הוא מגיע בתור מישהו, ופה התפקיד שלו זה מישהו שמכיר את עולם התכנון במועצה, למהנדס הוועדה המקומית. הוא עוסק בתוכניות, הוא מסתיק תוכניות למועצה, דוגמה, בשער המקים, יש תוכנית מסוימת שהוא מכין אותה, הוא בשער המקים, בשער המקים שכרו אותו, לא המועצה. הוא צריך להגיד שזה למועצה, במקרה כזה צחירות שאין לו ניגוד ענייני.
במקרה כזה הוא לא יכול לתפקד,
בתנאי שיש
שם... אם הוא מגיש את התוכנית.
אבל אם יש שם נושא שימור, הוא לא יכול.
אם יש שם נושא שימור, הוא יכול כמתכנן להתייחס לשימור, הוא לא יכול כוועדה שמבקרת את התוכנית להתייחס לשימור.
נכון.
בניגוד עניינים במקרה.
בתוכנית הספציפית שדיברתי, אני לא זוכר כרגע אם יש תוכנית שימור. זה שהרן מכין את התוכנית, זה אני סופר, כי ישבנו איתו בצון לעזור לשער המקים. אז זה...
כתב הבנתי צריכה להיות רשומה פה הערה.
לא, אני אמרתי את זה, אורית, אנחנו נוסיף את זה גם בפרוטוקול, זה אמנם זה ככה על פי החוק, אלא רושמים דברים
שמורים. ברור שיבדק ניגוד עניינים, ברור, הוא יחתום על שאלון, ברור שיידרש לחתום על זה ניגוד עניינים, הכל מסודר,
אל תראה. לא, זה בסדר, אם נראה שתוך כדי הפעלת הוועדה, להרן יש יותר מדי דברים, זה לא יכול לטפל במזל, אז הוא צריך לצאת במקומו, מישהו אחר. את ההערה הזאת, שם גם היה הצד המהותי, לא פרמלי, אני מקבל, כי זה פשוט לא נכון, זה פשוט אין לזה תועלת, אז לא להרן ולא למועצה שהוא יהיה.
לא, זה ברור.
נכון, אז אני רק אומר את זה, אנחנו נסתכל.
תן לך דוגמה מצוינת, בגן ילדים שהוא תכנן בכפר דיאני, אמרו לו שזה יהיה תואם לבית שהכי עתיק ביישוב, שהוא גם כן בית במסגרת השירות, הוא עשה פחות או יותר אחד לאחד, הוא העתיק את הבית, את הדגל של הבית לתוך הגן
ילדים. ההערה הזה גם תירשם בפרוטוקול וגם אנחנו נסתכל על זה קורה. מי מצריך להביא אישור שם אחר? לא, זה לא ניגוד עניינים.
זה לא ניגוד
עניינים. בוא נתקדם הלאה.
הוא עשה את העבודתו.
אני חושב שהנושא הזה ברור, אישרנו את מה שאישרנו, אני לא חוזר על זה. ואם אני לא טועה, אז אנחנו עוברים לסעיף שונות, נכון? וסעיף שונות, אורי, תחיל עם הנושא ביטוח.
יש לנו שני סעיפים. הנושא הראשון זה בעצם דיווח במליאה למכירת חברת איילון כחברה המבטחת של המועצה. אני מזכיר לכם קצת את הרקע, אז ב-20 לשישי אנחנו קיבלנו פה החלטה שמבטלת את המכרז שהמועצה ביצעה בקבלת הצעות לחברות מבטחות מכל מיני סיבות של שינויים מאוד מהותיים שחברות הביטוח הגישו לנו במסגרת המכרז, והמליאה אישרה לנו לפנות בעצם אל מציעים במסגרת תהליך של מסע ומתן לקבלת הצעות להתקשרות. אני עוד פעם אפתח פה סוגריים ואגיד, התחום הזה של ביטוחי רשויות מקומיות, תחום מאוד בעייתי. אין היום חברות הביטוח לא אוהבות את התחום הזה, זה תחום שיוצר להם המון עיסוקים. הרבה מאוד מקרי תביעה, כל אדם שנתקל או נופל במדרכה מיד מגיש ללא חשש וללא שום מחסום בקשה לפיצוי מהרשות המקומית. פשוט מאוד, הרבה מאוד חברות ביטוח לא מבטחות רשויות מקומיות. יש היום, כמו שאמר לכם אז, שני שחקנים עיקריים בשוק, זה חברת איילון, שביטחה אותנו עד שנת 2020, וחברת הפניקס, שביטחה אותנו מ-2020 עד למעשה עד לסוף החודש הזה.
ולמעשה אנחנו פנינו אליהם אחרי שהתקבלה החלטה במליאה, ביקשנו מהם להציע הצעה להתקשרות שכללה גם כמובן פרמיה שנתית וגם את כל נושא פירוט, כל נושא ההשתתפות העצמית, שזה בעצם המרכיבים שאחרי זה אנחנו נצטרך להתמודד ברגע שיקרה אירוע, שנדע מה בעצם הכיסוי שחברת הביטוח נותנת ומה ההשתתפות העצמית שתהיה לנו בכל מקרה ומקרה, אם זה בביטוחי רכוש ואם זה בביטוחי חבויות צד ג' ומעבידים. בהתאם להחלטה בעצם אני פניתי, אז פנינו גם לשתי החברות שהשתתפו במכרז, אמרו להם בואו תשפרו את ההצעה, תציעו לנו הצעה שנותנת כיסוי למועצה, ונעשו עוד ניסיונות לעניין חברות אחרות. נעשתה פנייה גם לחברת מגדל, שהיא חברה שלפעמים בתקופה האחרונה כן מסכימה לתת הצעות. היא לא הסכימה בשום פנים ואופן לתת פה במקרה שלנו הצעה, ועבדנו בכמה ערוצים. החברה הרביעית שאני פניתי זה לחברת הביטוח החקלאי, שזו חברה שהיא בשליטת משקי הקיבוצים, ויש מה שנקרא יחסי עבודה גם מהעבר וגם בהווה, ובמועצה שלנו יש קיבוצים. ניסיתי לבקש ממצאת הצעה, הם עשו את הבדיקות שלהם, בחנו את הניסיון תביעות. בסופו של דבר הם אמרו לי בטלפון, תשמע, אנחנו יכולים לתת לך הצעה, אבל היא לא תהיה תחרותית והיא תהיה גבוהה, ובאמת הם נקבו ממספר של פרמיה שנתית שהיא עולה על מה שהציעו לנו שני המבטחים. למעשה התכנסנו אז לשתי הצעות בין חברת איילון והפניקס. ביקשנו מכל אחד מהם לנסות עוד קצת לתת קווץ' גם במחיר, גם בכל סעיפי ההשתתפויות העצמיות. בסופו של דבר הגענו להצעות די זהות מבחינת המחיר של הפרמיה השנתית, שעומדות על כ-800 אלף שקל. זה גם, אני פה פותח וסוגר סוגריים, זה פחות או יותר היה העומדן שלנו למכרז, שאם נצליח לעמוד סביב ה-800 אלף שקל, שזה סכום גבוה, אבל יחסית סביר למה שקורה בשוק הזה של ביטוחי רשויות מקומיות. בעצם הפער המשמעותי שמכריע פה את הכף לטובת איילון זה נושא ההשתתפויות העצמיות, שהחלק המהותי זה בביטוחי רכוש. הפניקס שמבטחים אותנו בשלוש שנים האחרונות, היו לנו מספר אירועים מהותיים בתחום הרכוש, גם פריצה שגנבו את כל המחשבים בכרמל זבולון, היה שם גם אירוע של שריפה, היה לנו אירועי שריפה ברמות זבולון, ולכן הם בעצם נתנו פה הצעות להשתתפות עצמית מאוד גבוהות שאומרות בלי לנקוב בזה שבעצם למועצה פה אין ביטוח, וכל אירוע בתחום הרכוש יהיה עלינו במלואו. ולכן זה העניין המהותי שהכריע פה את הכף לטובת איילון, ובעצם ביחד עם, גם עם היועצת המשפטית וגם היועץ ביטוח שלנו, אנחנו החלטנו לקבל את הצעת איילון ולהתקשר איתם לביטוחי המועצה בשנה הקרובה.
שנה אחת?
זה שנה אחת, אבל עם אופציה לחידוש לעוד 4 שנים.
מי היועץ?
היועץ זה שמעון שחר קורבא.
כמה זה היה?
יועץ בתחום הרשויות שעוד פעם זכה במסגרת ועדת התקשרויות שהמועצה ניהלה עם כמה יועצים, והוא גם מלווה רשויות.
וזהו, לא נרחיב.
נכון.
זה יותר זול מהתקציב שאושר?
זה טיפה יותר זול מהתקציב. עוד פעם, אנחנו מתחילת השנה אנחנו רק עוסקים בהערכות. זאת אומרת, מינואר, מאפריל עד היום אנחנו הערכנו פעמיים את הביטוחים מול הפניקס כדי שלא נעמוד במצב שאין למועצה ביטוחים. אבל בעצם עכשיו יש פה איזושהי הוזלה בפרמיה השנתית ביחס למה שהפניקס תיבו אותנו.
כמה זה היה
אפשר
עכשיו?
אותו יועץ, מה הוא עושה חוץ מלהחליט על העניין הזה? יועץ ביטוח, הוא מעורב בתביעות?
יועץ ביטוח מבחינת, חיים, אני יודע ששאלת ורפי, אבל
דיבר
יותר בקול, אז הפניתי אליו את הקשב. היועץ ביטוח בעצם מלווה אותנו גם בכל תחום המכרזים, שיש בו פרק של ביטוחים, של לבדוק שהספקים או המציעים עומדים בתנאי הביטוח, ומנסח איתנו את התנאים בכל מכרז ומכרז. הוא גם בדק בעצם את ההצעות שכל אחד מהמציעים עשה, גם הוא ניסה להפעיל קצת הקשרים שיש לו בשוק, אבל זה פחות או יותר מה התרומה שלו למועצה בליווי השוטף.
חוץ מהמכרז, כל החוזים שלנו, אנחנו נדרשים לפי דין, הם עוברים, צריך להוסיף להם אישורי ביטוחים, היועץ ביטוח עובר על, כמעט על כל החוזים שלנו, גם חוזים מכוח מכרזים וגם חוזים אחרים. בשוטף מול חברות הביטוח אנחנו בעיקר לא צריכים אותו ברגיל, אבל כשמתעוררות שאלות שהן שאלות מהותיות, שיש לנו אימות מול חברת הביטוח שלנו, ויכוחים על כיסוי, לא כיסוי, השתתפות עצמית כזאת או אחרת, אז אנחנו יכולים להיעזר בו.
מה
אתה
שאלת, חיים?
שאלתי כמה זה לעומת שנה שעברה.
שנה שעברה הפרמיה הסתכמה ב-780 אלף שקל ב-2021. בעצם בהצעה לחידוש, הפניקס כבר רצו להציע לנו 860 אלף שקל, וזה בעצם היה הטריגר שאמרנו שאנחנו רוצים פה לצאת למכרז מחודש על זה.
אבל יש לנו הרעה משמעותית בהשתתפויות העצמיות, וזה העניין הרציני. ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, תביעה אחת, אנחנו, את ההפרש הזה אנחנו מכסים בתביעה אחת שנצטרך לשלם.
אוי, זה תקציב של
לשנה
או של
11? לא, ההתקשרות בביטוח היא תמיד ל-12 חודשים, לשנה מלאה.
ההערכה שהייתה כשתומר?
ההערכה שהייתה היא על חשבון השנה שהתקדמה. בעצם הביטוח החדש עם איילון יהיה מהראשון לאוקטובר עד ה-30 לספטמבר 2023.
תודה, אורית, רוצה לנסח את החלטה הפורמלית?
לא,
ננסח. לא, ננסח. בסדר, זה לא, החלטה הפורמלית, שאומר השם, זה לעדכון, כפי שהוחלט במליאה.
אתם הסמכתם את עמוס לקבל את ההחלטה, ואנחנו מביאים פה ל...
כן, אורית ציין גם את כל ההליך, ואת מי הוא התייעץ, ואני קיבלתי את ההחלטה, ועכשיו זה נמסר למליאה, ואורית תעבור לסעיף הבא בשונו.
הסעיף הבא הוא סעיף פורמלי, עוד פעם שנוגע לעבודת הבקרה השוטפת של הגזברות. אנחנו צריכים, יש בעצם בענת חשבונות גורם שעוקב אחרי מצב החשבונות הבנקים, אז יש בחורה, קוראים לה שמרית קסלר, עובדת כבר ותיקה אפילו במועצה, מעל 3 שנים.
היא לא עובדת במועצה.
סליחה, עובדת במועצה, אמרתי, היא לא עובדת מועצה, היא עובדת במועצה. ובעצם אנחנו רוצים לתת לה אישור לצפייה בחשבון, זה מה שנקרא איזושהי הגדרה מבחינת הבנקאות, שהיא יכולה עם שם משתמש וסיסמה להיכנס, לראות את מצב החשבון, אין לה שום אפשרות לעשות שום פעולה, וזה מה שנקרא תחום מאוד מוגדר, אז אנחנו רוצים לאשר אותה כמורשת לצפייה בחשבון של המועצה בבנק הפועלים, בבנקים האחרים כבר יוסדרה, וזה בעצם היה...
אתם שרתם את זה בעבר.
נכון, זה בעצם היה הבנק האחרון שאנחנו צריכים להסדיר שם את ה...
מה הסיסמה?
אני אגיד לך אחר כך, אלי. לא פה.
זה למעלה.
אורי, נושאים נוספים?
זה לא, הבחור ההוא, אנחנו עד
אנחנו... אז מסגרת שונות, אם אין לכם איזה שאלות, עובדים נוספים, אנחנו סיימנו גם... חיסינו גם את סעיף שונות, ואני חושב שאנחנו יכולים לסגור את הישיבה, אם אין מישהו דבר נוסף. ו... הרבה תודה,
נפגש בישיבה
הבאה,
תודה.